שם ויצא, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך הרב. רש"י, קודם כל הוא מסביר, קודם כתוב לפני זה, הרי כתוב על שישמעאל יצא לחפש לו נשים, על ידי שבשביל שראו בנות נען בעיני יצחק, אביו הלך, אביה, סליחה, הלך לו ישמעאל עשיו. הלך עשיו אל ישמעאל, והפסיק העניין בפרשתו של יעקב, וכתב, וירא עשיו כי ברך וכולי, וכשגמר חזר לעניין הראשון. כי הסיפור הוא לא של ישמעאל ולא של עשיו, אלא הסיפור, כאן באים לספר בעיקר את סיפורו של מי? של יעקב, של עם ישראל. לכן רש"י אומר, כי רש"י בדרך כלל אומר, מה הקשר בין הרש"י, בין סוף הפרשה הקודמת לפרשה שלנו? אז הוא אומר, במקרה זה, נכון שיצאנו משם מעשיו, ישמעאל הזכירו אותו, אבל העיקר זה ישראל. ויצא. לא היה צריך לכתוב, אלא וילך יעקב חרנה. מה זה ויצא? לאן הוא יצא? למה הזכיר יציאתו? אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. איזה רושם? שבזמן שהצדיק בעיר, הוא עודה, הוא זיווה, הוא עדרה. יצא משם, פנה עודה, פנה זיווה, פנה עדרה. כן, ותצא מן המקום האמור בנעמי ורות. תן לדעת. יש למשל באר שבע היום, מה אתם אומרים על באר שבע של היום? זה הבעיה הענקית. אור חדש על באר שבע תהיה. עם ישראל בבאר שבע? כל ארץ ישראל. הוא הודה, הוא זיווה. שלא היינו בארץ ולא היינו בבאר שבע, מה הייתה כאן? שממה, חושך. מהירים נרות, בסדר גמור. לא, יש הבדל בין אור שנמצא בעולם כולו ובין אור שנמצא בארץ ישראל. בארץ ישראל זה פרוז'קטור, בעולם זה נר. הרב ציודה פעם הסביר מה העניין של חנוכה, שבעצם חנוכה זה החג האחרון שאנחנו קבעו מדרבנן כמובן, אבל למה? להצטייד בנרות, הנרות הקטנים האלה לגלות. אנחנו יוצאים לחושך, מצטיידים בנרות, אבל זה לא יכול להיות תחליף לאור אור חדש על ציון תהיה, זה משהו אחר. אנחנו היום מסונברים מרוב האור שיש כאן, מה ש... לא, האדם שמסונבר הוא לא רואה את האור. אבל אומות העולם שמסתכלים מהצד, וואי, איזה מדינה זאת. איזה שפע, איזה טוב. זה רק ההתחלה, כמובן. לא, יעקב יצא מבאר שבע, יצא צדיק מהמקום, ובמילא, מה נשאר שם? בתים. כל יישוב צריך להקים שם, לא רק שיהיה בתים ודשא וכל זה, צריך שיהיה שם הממד המוסרי, הרוחני, הערכי, התורני, זה נותן את האור למקום. בכל זאת, יעקב יצא מבאר שבע. להיכנס, אני מבין, יציאה זה לא דבר, ואנו הולך לחרנה. למה קוראים לחרנה חרנה? ולשון חרון אף. אנחנו כאן בפרשייה הזאת לומדים לא רק איך לעלות, אלא איך להתמודד עם ירידות. הוא הולך למקום של כעסים. חרון אף. הוא הולך למי? ללבן, לגלות, לצרות. צריך להתכונן לדבר הזה. באמת, בהמשך יש חלום יעקב, וההבטחה שאלוקים מבטיח ליעקב. אל תפחד. זאת ירידה לצורך. ירידה לצורך. אבל מה, צריך שזה, לפני זה להתכונן לכל הירידה הגדולה הזו. לא יודע מי שהייתה לו פעם ירידה פעם. אה? איפה בקסטל ירדת? קרה כזאת ברוסידן, ירידות ועליות, עליות וירידות. וצריך כלים להתמודד עם שני המצבים האלה. גם כשאדם עולה, אבל גם לא פחות מזה, להתמודד עם ירידות כאלה ואחרות. מי לומדים את זה מיעקב, כן? אשרינו שיש לנו יעקב כזה, שלימד אותנו איך להתמודד עם הירידות האלה, ביצר. אנחנו במשניות. בפרק ח', משנה ח'. יום כיפור זה יום של תשובה. כאן עוסקים, ואחד הדברים שעוסקים בתיקון, תשובה זה תיקון, זה הקורבנות. קורבנות זה בעצם פרוצדורה לתקן מעשים, מידות, כל מיני דברים כאלה. היום אין לנו קורבנות. למה קוראים לזה קורבנות? מלשון להתקרב. להתקרב אל עצמנו, להתקרב אל בורא עולם, להתקרב. אז כאן עוסקים בתשובה בהקשר לקורבנות, איך זה קשור. חטאת ואשם ודאי מחפרים. קורבן חטאת שהיה אדם מביא על עבירה שעשה בשוגג, ואשם ודאי כגון אשם גזלות, שהיה מביא אדם שכפר בתביעת ממון של חברו ונשבע לשקר, אבל אחר כך הוא הודע שהוא שיקר, או אשם מעילות שהיה מביא אדם שמעל בקודשי השם, כגון שמנהלים. שני הקורבנות הללו מחפרים על חטאים והבנות שהם באים עליהם, שכן בהבאת קורבנות אלו היה אדם מתחרט על חטאו, שהיה מתוודה על קורבן את אבונותיו, ומקבל עליו שלא ישוב לאותו אבון לעולם, כיוון שיש בידוי ותשובה, עם הקורבנות הללו, לפיכך מחפרים הם. כמו שנאמר, וכיפר עליו הכהן מחטאתו שחטא, ונסלח לו. זה לגבי, דוגמה, אתן לכם היום, מה זה נוגע להיום. אדם, לא עלינו, לקח ממישהו כסף בלי רשות. גזל מישהו, החזיר לו את הכסף. זה לא מספיק. זה שאתה מחזיר לזה, אתה צריך לעשות תשובה גם. אז יש כאן שתי תשובות. תשובה כלפי זה שגזלת ממנו, אתה צריך להחזיר לו את הכסף. דבר שני, כלפי שמיה. ולהגיד, ריבונו של עולם, חטאתי, עוויתי, פשעתי, גזלתי, ואני מתחרט על זה, לעולם אני לא אגזול שום דבר. זה תשובה כלפי שמיה. צריך גם את זה וגם את זה. זה מה שהוא אומר כאן. קורבן, אבל זה קורבן בלי וידוי, זה לא הולך, עושה את הוידוי. כל זה מדובר, אבל אשם תלוי שהיה מביא אדם שעבר ספק חטא, ועבירות שחייבים על זדון כרת ושגתן חטאת, כגון שהייתה לפני חתיכת שומן, חתיכת חילב. הוא לא יודע מה החילב, מה השומן. ואכל אחת מהם, לא ידע מאיזה אכל. שחייב הוא להביא אשם תלוי, זה נקרא. אף על פי שגם בו נאמרה כפרה, נכתיב, וכיפר עליו הכהן שגיגתו אשר שגר. מכל מקום, אינו מכפר כפרה גמורה, שהרי כשנודע לו החטא אחר כך, היה צריך להביא קורבן חטאת. מיטב יום כיפורים, כן, מיטב יום כיפורים מכפרים עם התשובה. או יום כיפורים מכפרים עם התשובה. אם שב אדם בתשובה והתחרט על חטאיו לפני מותו, המיטה מכפרת עליהם, וכן החוזר בתשובה ביום הכיפורים, יום הכיפורים מכפר על חטאיו. אתה יודע, אדם אפילו כל ימיו חטא חצי שלום. וביום האחרון, ברגעים האחרונים, הוא עשה תשובה, מתכפר לו. הייתי, באחרון הייתי בניחום אבלים, אז הבת של זה שנפטר, היא אמרה לי, אתה, לפעמים יש בעיות במשפחות, אצלכם זה הכל בסדר, אבל שהנפטר, נהג לא קשור לכל הדעות, בעד עניין, לא משנה. אז לפני מותו, ביתו לא רצתה לדבר איתו שנים, כתוצאה מזה שנהג לא קשור. אז היא אמרה לי, תראה, ממש ימים לפני שהוא נפטר, באתי אליו, והוא אמר לי, הוא מאוד חולה, ממש לכם, הוא אמר לי, תראה, ביתי היקרה. אני לא הייתי בסדר, אני מתחרט על כל מה שהיה. אמרתי לה, לך תגידי את זה לאחים שלך, לחברים שלך. שלא יהיה, הוא חזר בתשובה שלמה. ממש כמו שכתוב כאן, זה מה שהוא אומר. המיטה מחפרת, אבל לפני המיטה, אם האדם לא תמיד הוא מספיק, אם האדם, אז אותו דבר היה כאן, יהודי יקר, שהוא נפטר גם. אבא שלו היה מה שנקרא קומוניסט או משהו כזה, נגד הדת, נגד היהדות, נגד הכל. אז היהודי הזה שסיפר לי שלפני מותו של האבא, הוא קרא לבן שלו, שהוא היה בשחיל נראה וככה, ממש ברגע. תראה, אני מבקש ממך, הוא היה נגד הכל, אני מבקש ממך, תגיד עליי קדיש. אמרתי לו, תדע לך, אבא שלך הוא בעל תשובה. בעל תשובה. למה? כל כך הרבה שנים היה נגד, נגד, נגד. ברגע האחרון אומר, אני חוזר אל עצמי, חוזר אליך, תגיד עליי קדיש. אז זה מה שאומר כאן, מיטה מחפרת, אבל עם וידוי. צריך לפני זה וידוי. תשובה... רגע, זה כאן, מה? זה כאן, אני לא מחלק דרגות. אתה מחלק דרגות? ודאי, יש כל מיני תשובות, מדרגות. תשובה מאהבה, תשובה מיראה, תשובה מזה, בסדר. אדם, איך תדע מה נמצא בנבחי ליבו של האדם? אני לא יודע, אני הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב, הוא רק יודע את המדרגה. מבחינתנו יכולים להגיד, תראה, אני עכשיו עושה תשובה, למה? בגלל שיהיה לי טוב, משהו כזה. זה תשובה מיראה. אבל הוא אומר, אתה עושה תשובה לא בגלל שיהיה לי טוב, כי זה האמת. זה תשובה מאהבה. אדום, יש כאלה שעושים תשובה וסובלים כתוצאה מזה. למה הם סובלים? למה? שדע מה זה לחזור בתשובה? אם יש כאלה שאומרים, זה עדתה או זה, נפלים עליו. יכול לקרוא דבר כזה? אני סיפר כאן, אחד הרבים שהוא לומד כאן, שהוא סיפר פעם סיפור שהיה ב... היה לו חבר, שהוא סיפר, החבר הזה סיפר לו סיפור הזה. הוא היה לו מה שנקרא מתחזק, יש ביטוי כזה, מתחזק ביהדות. אז הייתה לו חברה לחבר הזה, ובאיזשהו שלב הוא אומר לבחורה הזאת, הוא אומר, את יודעת, אני מתחזק, אני מניח תפילין בסתר, מה? זרקה אותו. טוב. אז, סליחה, הוא סיפר את זה על בת, אין הרבה שנים. אחר כך, אותה בחורה פגשה מישהו אחר, והיה כל בסדר, עמדו לפני חתונה והכל. אז הוא אומר לה, תראי, אנחנו מי מתחתנה, אבל תדעי לך, אני מתחזק. מה? אז בא אותו. השלישי, ואני מה, אין לי ברירה גם להתחזק, אם אני רוצה להתחתן. אז היא עושה תשובה, מה, נראה, אבל הם מוכנים להפסיד את הבחור. זה מדרגה, זה נקרא תשובה מאהבה. שהוא מוכן לשלם על זה מחיר, הוא מוכן, זאת כמו מי אברהם אבינו. אברהם הרבי כתוב עליו, הוא היה מוכן לסכן את חייו, את כל זה, רק לזכות להתרם לקדוש ברוך הוא. זה תשובה אברהם, כן. תשובה מחפרת על עבירות קלות, על עשה ועל לא תעשה, ועל החמורות היא תולה עד שיבוא יום הכיפורים ויחפר. תשובה מחפרת על עבירות קלות, רק שעושה תשובה. המצוות עושה, המצוות עושה שביטל, ועל לא תעשה. בגמרא מבואר, עליו שניתק לעשה, שכן מצווה לא תעשה, יש בה מלכות יותר חמור מעשה. דינן כחמורות, אבל החמורות, העבירות החמורות יותר, היא תולה. זאת אומרת, אתה עושה תשובה, זה לא מספיק. תולה, הוא מגינה עליו מפני עונש מן השמיים, עד שיבוא יום הכיפורים ויחפר. מסקנת הגמרא היא שאם הזיד אדם במצוות עשה, או בלאו הניתק לעשה, או ששגג בלא תעשה, שיש בה מלכות, ועשה תשובה, אינו זז משם עד שמוכלים לו. מהשמיים, שנאמר, שובו בנים שובבים, הרפא משובותיכם. הרי שיש עבירה שמתכפרת בתשובה בלבד. לא צריך תנאים נוספים. עבר במזיד, על לא תעשה, שיש בה מלכות, תשובה תולה, ויום הכיפורים מחפר. אז הוא עושה התשובה, מגינה אותו באופן זמני, אבל כפרה מוחלטת ביום הכיפורים. שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם. הרי שיש עבירה שצריכה יום הכיפורים. עשה בשוגג עבירה שחייבים על זדונה קרת או מיטה בדין, החטאת מכפר עם התשובה, כמו ששמים לאל, ואם עבר עליה במזיד תשובה ויום הכיפורים תולין, אבל יסורים ממרקים, שנאמר, ופקדתי בשבט פישם בנגעים עוונם. הרי שיש עבירה שצריכה יסורים. מישהו כאן עבר יסורים פעם? כאבי שיניים, אני יודע. תגיד כפרה, מכאן לומדי כפרה תבונו. זה מה שהוא אומר, כפרה תבונו. מה? כי זה יסורים גם. חז"ל אומרים, אדם מכניס את ידו לכיס, רוצה לשים מטבע ולא מצליח. זה גם יסורים. יש מדרגות ביסורים, כן. אז זה מה שהוא אומר, יסורים מחפרים. ביום שישי היה לי בעיה עם איסורי. מה? אני מצטער. אני מבקש, אל תצטער, עשית לי טובה. למה עשית לי טובה? אומרים, אין חכם כבעל הניסיון. כל ניסיון מלמד אותך משהו. מה אני למדתי ממה שהיה ביום שישי? למדתי דבר שאף פעם לא שמתי אליו לב. מכיוון שאני מתוק מאוד. אז אסור לי להוסיף סוכר. לא סוכריות ולא זה, לא. הנה, התה הזה אני מקווה בלי סוכר, בלי סוכר. עם לימון אפילו. אבל מה, אני לא, זה כתוב בספרים של, אבל לא שמתי לב שיש מדרגות בסוכרים. יש סוכר שהוא בפעם אחת מעלה לך את הסוכר בגוף. זה סוכר מסוכן מאוד. ויש סוכר שהוא הדרגתי. לכן למשל, בלחם, מי שאוכל לחם מלא, זה הדרגתי. אבל אם אתה אוכל חלה או לחם, אז זה מעלה לך מיד את הסוכר. ואני לא שמתי לב, באמת, אני משתדל לאכול לחם מלא, גם בשבת. חלל מלאה, משהו כזה. אבל ראיתי שזה טוב, זה בריא לי בדבר הזה. אבל גל, עשה איתי חסד אתמול, אמר, תראה איזה תמרים, איזה, יש כאן, מי, מה, שאלתי אותך, מה יותר מתוק? זה או זה, אמרת, זה מתוק. לקחתי אותו, ראיתי עוד אחד, עוד תמר. מה זה עשה לי? הקפיץ לי את הסוכר בדם בצורה דרמטית. כל מה שהיה אתמול זה היה בגלל הדבר הזה. קיבלתי בית חולים, הכל היה בסדר, מבחינת הלב, הכל היה בסדר. אבל מבחינת הסוכר, באמת, למדתי, אין חכם, קיבל הניסיון. אבל הצימוקים שנתת לי, הם בסדר. אני אוכל סימוק, שום דבר, אדרם והסוכר לפעמים אפילו מתאזן הדבר הזה. תודה רבה, שלא יהיה לך רגשי אשמה. בסדר? יש לך עוד רגשי אשמה?
לא.
זה מה שהוא אומר כאן. אדם עושה עבירה, צריך לתקן אותה כמובן. אבל הוא גם לומד מזה. עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר, עד שירצה את חברו. אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים, ומי מתאר אתכם, אביכם שבשמיים, שנאמר, וזרקתי עליכם מים טהורים, ותיארתם, ואומר, מקווה ישראל, מה מקווה מתאר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. זה דרך אגב פסוקים של יחזקאל על אחרית הימים שעם ישראל יחזור לארץ ישראל. הוא אומר, זרקתי עליכם מים טהורים. לא יודע מישהו כאן שם לב כשהוא עלה לארץ שזרקו עליו מים טהורים. בשדה התעופה יש מקלחת כזה. מקווה ישראל. זה אומרים שארץ ישראל, ראיתי מי בשם הגאון מווילנה את הדבר הזה, שארץ ישראל משולה למקווה. אנחנו נכנסים לארץ, אז נכנסים כל הגוף לארץ. כמו שבמקווה אתה צריך להיכנס כל הגוף לארץ. אותו דבר לגבי סוכה. אתה נכנס מצוות סוכה, אתה נכנס עם כל הגוף לסוכה. אתה מכיר. אז אשרינו מתו חלקנו כאן בארץ ישראל, שמיליוני יהודים, הקדוש ברוך הוא זרקתי עליכם, לא אנחנו זורקים על עצמנו, הוא זורק עלינו. שמתם לב הבוקר הזה, איך זרק עלינו מים טובים. ברוך השם. אורו של משיח. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדבר. התמוטטות מכלל ישראל. מה זה התמוטטות מכלל ישראל? השיעור כאן מדובר על הנוצרים. הנוצרים, התיאולוגיה שלהם, שכאילו עם ישראל כבר לא צריך להיות, חס ושלום, והם היהודים האמיתיים ועם ישראל. ולכן גם מפריע להם עצם הקיום שלנו כאן. עד היום דרך אגב. עד היום קשה להם להקל את העובדה שעם ישראל כאן מתחייה, הקים מדינה ומדינה חזקה וכל הדברים האלה. הם עוד לא יודעים איך להקל את זה, כי כל התיאולוגיה שלהם היא בנויה על הברית החדשה. מה זה ברית חדשה? יש ברית עם עם ישראל, זה הברית הישנה, שהיא התבטלה בגלל סיבות כאלה ואחרות, חס ושלום, ועכשיו יש ברית חדשה. פתאום מסתבר שלא ככה, זה לא מציאותי כל הסיפור הזה. למה עם ישראל חי? הוא בגדול. זהו. המינים הראשונים, הכוונה היא הנוצרים הראשונים, התלמידים, השליחים, היו יהודים. יהודים עם פוטנציאל להפוך למשומדים, מתוך ההתמוטטות מכלל ישראל, מגדולת ישראל, מקדושת ישראל. אחר כך, במשך ההיסטוריה, מופיעה התקופה של פאולוס, שהחליט על ביטול המצוות. בהתחלה אמרו, אנחנו זה משהו חדש, אבל הם שומרים מצוות עדיין. אחר כך בא פאולוס הזה, שאני לא מכיר, בהיסטוריה ידוע, שהחליט על ביטול המצוות, שלא צריך מצוות. ביטול המילה, ביטול השבת. אבל עד לתזוזה הרבולוציונרית הזאת, לפני זה, המינים הראשונים היו שומרי מצוות. זאת אומרת, הם היו דתיים, אבל לא האמינו בכלל ישראל. שעם ישראל הוא עם נבחר, הם לא הבינו בדבר. הם שמרו מסורת עד שנעשתה קריאה שלמה. אותו האיש שהיה תלמיד ישיבה מקולקל. היו עוד אחדים מקולקלים, אבל תלוי באיזה קלקול. הוא היה לא מקולקל, אלא חצוף ואז פנים. ואין זה פלא אצל מי שנולד מרוח הקודש, אם הוא לא נולד מטהרת המשפחה. כן? אז הוא נולד ברוח הקודש. הייתה בו, דרך אגב, יש כאן יהודי, עוד לא התגייר, הוא בדרך תהליך גיור, מפיליפינים. כאן, משפחה שלו, הוא בא לכאן. תשימו לב, יש לנו בדרך כלל מאחורה. אז האבא שלו, זיכרונו לברכה, שכמו הוא היה מפיליפינים, בא לארץ, ורצה להתגייר. רצה להתגייר, ואז אני, בדרך כלל שבא מישהו רוצה להתגייר, אני מתעניין האם הוא אותו מאמין באותו האיש או משהו כזה, כי אם זה לא הולך ביחד, גיור באותו האיש. כן. אז שאלתי את האבא שלו, שאלתי אותו, תגיד לי, אתה מאמין באותו האיש? הוא אומר לי, מה פתאום? אותו האיש הוא הורס, באנגלית הוא דיבר אנגלית, הוא הורס! שאלתי אותו, למה הוא סוס? הוא נולד בעורווה. חריף כזה. נולד בעורווה. לא מכיר את כל הסיפורים שלהם. הוא נולד בעורווה. הוא רצה להתגייר, והוא לא עלינו חלה באותה מחלה, והוא נפטר. היה כבר מבוגר מאוד. וזהו. הבן שלו, שנמצא כאן כרגע, הוא דבק בדרך של אבא שלו. ושמר מצוות. שם בפיליפינים לבד, הוא ואשתו, יש שלושה ילדים נדמה לי, הוא ממש שמר ודבק בעניין הזה של יהדות. הוא אומר, אני חייב להתגייר. הוא האמין באמונה שלמה ובתורה, ביהדות, בכל זה ממש. אז הוא בא לכאן, יש לו מסירות נפש גדולה. נדמה לי הוא מורה לחשמל או משהו כזה. הוא עזב את הכל, בא כאן לארץ, ממש גר צדק אמיתי. הוא לומד בשקידה עצומה כאן במחלקה לדוברי אנגלית. כן? עכשיו, ברוך השם, אני מקווה שהם ידיעו בקרוב. נזכרתי שהוא מזכיר את האהובה. הוא אמר כאן, חריפות כזאת, הוא סוס. מי שנולד בעורווה הוא סוס. אם הוא לא נולד בטהרת משפחה, אז הוא נולד ברוח הקודש. הייתה בו מידה מסוימת כישרון. היה בעל רגש ובעל השפעה וקסם על אנשים, אותו האיש. בהמשך הופיעה קריאה בשם השם, בשם אלוקים, ושב. וערבוביה בין אלוקים, בין אלוהים, בין אדם לאלוהים וכו'. עכשיו הם עושים אותו איתנו חשבון שאנחנו רוצחי האלוהים. שרצחנו את האלוהים שלהם. האלוהים הקבור, זה ביטוי של סבתא שלי. אנחנו נוסעים לאלוהים חיים, והם נוסעים לאלוהים קבור. לנו יש אלוהים חיים. אמנם בתקופה הראשונה היה להם כאילו אחיזה בדברי תורה. המינים הם זיוף עם ישראל בהגדרתו. הרבה מתקשים בפירוש המילה מין. המובן הוא מין אחר, מין יהודים אחרים, מין אנשים אחרים. נוצר מין חדש. בהתחלה היה שימוש בסילוף של דברי תורה, מין יהודים שייכים לתורה, ולא מיד ביטול המצוות. אמנם פאולוס ביטל אותה מהר. במשך זמן מסוים לפניו הם היו יהודים שומרים מצוות, חרדים. אבל עם כפירה והכירה מנצח ישראל. נזכר לפני המון, שהקמנו את מכון מיר לפני למעלה מ-40 שנה, 40 ו... עוד מעט 44 שנים, משהו כזה, היה כאן בן אדם חרדי, מחזות חרדי, עם כיפה ועם זקן ועם, ועם בגדים של חרדים ככה. היה מסתובב כאן, ומכון מיר נפתח, היה חוגים של יהדות. היו באים ללמוד תורה, קבוצה. הוא גם בא ללמוד תורה, הוא היה בין הבאים למקום הזה. אבל תוך כדי השיעורים, אני הרגשתי בעצם משהו משונה. אחד הדברים זה היה, כל פעם שהזכרתי את הנושא של ההבדל בין יהדות לנצרות וכל זה, נדלק משהו אצלה. אז רציתי לבדוק מה. ישבתי איתו בארבע עיניים, לא רציתי להלבין את פניו ברבים, בארבע עיניים. שאלתי אותו דוגרי. תגיד לי, אתה מאמין באותו איש? כן, אני יהודי משיחיסט, הוא אומר לי. משיחיסט. התחלתי לדבר משהו נגד אותו איש, רצה להרביץ לי. ממש, קם. והוא היה מסתובב, הרבה זמן מסתובב ככה. כל פעם שהייתי פוגש אותו ברחוב, הייתי אומר לו, נו, תגיד לי, אתה עוד מאמין באותו איש? אומר לי, כן, כן. זה מה שהרב צודו אומר כאן, שהוא נראה, כאילו, הוא הולך להתפלל, הכל. כאילו, כמו הנוצרים הראשונים. משיחיסטים. הם מסוכנים מאוד, המשיחיסטים האלה.
הם למדו
יהדות ויודעים לסוף. שורות, כל נהיה. בזמן קצר היה שם שמיים מלא, הם היו פוזלים עיניהם לשמיים, אב שבשמיים, אמונה ומצוות לא בוטלו, לכאורה, אם יש שם שמיים בהמשך של מצוות, מה צריך עוד? מה חסר כאן? הנשמה חסרה. יש ריקבון בעובדת פנימיות סגולת ישראל, נשמת ישראל, ברגע שאתה מבטל את העניין של סגולת ישראל. אחר כך נעשתה ממש תיאוריה, זה תיאוריה ועבודה לתיאוריה הזאת, בהמשך של זיוף כל שם שמיים. וכאן להחלטה שאין עם ישראל, הם ביטלו את עם ישראל. לדעתם אנחנו לא עם ישראל. במקומנו יצרו אמונה של אב שבשמיים, כל התרגילים האלה הם יותר חמורים מעבודה זרה. עוטפינו, צוררינו, אויבינו מאז ועד הנה, רוצים להשמידנו ולעקור את קיומנו האלוהי והלאומי. זה גם השואה. השואה, צריך לדעת, היא צומחה באירופה. לאירופה היא נוצרית. אנחנו לא מבינים את זה, אבל הנוצרים מטיפים בכנסיות שלהם נגד עם ישראל. בסתר וגם בגלוי, לא כולם עושים את זה בגלוי. והאירופה של היום אפילו. אם אנחנו רואים שהם מתנגדים למדינת ישראל, אם זה בגלוי או אם זה שעל ידי תמיכה באויבינו, זה התוצאה של התפיסה הזאת שעם ישראל מפריע להם, מפריע לתיאולוגיה, לכל הדת שלהם, כל הדברים. אבל זה לא יעזור להם שום דבר. נצח ישראל לא ישקר.